כן, הסוגיה שאנחנו עסוקים בה באופן כללי, העניין של תפילה, ואני רוצה היום קצת לזוז קצת הצידה, זה בעצם חלק משמעותי בנושא, אבל הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה היום זה הסוגיה של טבע והשגחה. החיבור של זה לתפילה הוא מאוד פשוט, כי הרבה אנשים, לפעמים אנשים מתקשים לקבל את הרעיון שהתפילה יכולה לשנות את מצבו של האדם, איך זה מתחבר לטבע וכו'.
אני חושב שהטבע הוא דטרמיניסטי?
כן. האם הטבע הוא דטרמיניסטי? נעסוק קצת בשאלה הזאת, בהבנה של המושג טבע וכו'. חלק מהדברים הם דברי תיאורו כפשוטום. חלק מהדברים הם לא בדיוק דברי תיאורו, אבל הם נחוצים לנו בשביל להבין איך אנחנו חיים. קודם כל, העיקרון של השגוחה פרטיס הוא לא קשור בהכרח למושג תפילה, אבל הוא מתחבר, הוא תלוי אחד בשני. כן, אם אנחנו לא מקבלים את העיקרון של השגחה פרטית, אז קשה להבין את המושג תפילה. כן, המושג תפילה פירושו שיש לי יכולת מסוימת להשפיע על מה שיקרה איתי, כי אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ויש אופן מסוים, הוא לא מתחייב לקיים את כל התפילות כמובן, אבל הוא שומע תפילה, כן, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, הוא שומע תפילת עם ישראל ברחמים, ובגלל הבקשה שלי הוא ישנה את מה שעתיד לקרות. והעיקרון של השגוחה פרטיס אומר, מה שכתוב ברמב"ן, הרמב"ן אומר את זה מאוד חריף ומאוד מפורסם, אין לאדם חלק בתואר עצמי של רבינו, עד שיאמין וידע, שכל דברינו ומקרינו נס הם, ואין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. אני חושב שהמשפט הזה עולה, כמו שהרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתואר עצמי של רבינו, עולה מהרבה מאוד פרשות בתורה, בנביאים ובכסובים ובחז"ל, הוא מבואר גם ברמב"ם, נוסח קצת שונה כמובן, הרמב"ם בהלכות סטייניץ אומר שאם יש צרה לבן אדם, או לכלל או לפרט, ואדם יגיד צור זו ניקרון יקרס, קרה במקרה וכולי, אז הדרך הזו היא דרך קשה, היא דרך אכזוריוס, והיא תוליד הצרת צרות אחרות וכן הלאה. לא שמענו בישראל מי שמתווכח על הדבר הזה, הוא באמת מיסודות היהדות ממש. יחד עם זאת, חשוב להבין את הגבולות של הדבר הזה. יש טבע. יש טבע, זה מצווה לפרסם, כן? יש טבע. יש, פשוט לכל אחד, אבל עדיין יש, לפעמים אנשים מתווכחים עם זה. יש אפילו שיר כזה ששרו נראה לי בנוברטוקס, ניתוק אין טבע, אין טבע, אין זה. יש טבע בעולם, הטבע הוא מאוד מאוד מהותי ועקרוני. אוהבים תמיד, אני אוהב לצטט החזוני, שהטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות. כן, הטבע הוא דבר אמיתי ונכון. לכל המעשים של האדם, כל המעשים של האדם, והמשמעות שלהם נגזרת מהטבע. כן, לצורך העניין, אם אני חלילה, אם אדם לקח רובה וירה בבן אדם אחר והרג אותו, הסיבה שהוא הרג אותו, זה כי חוקי הטבע מפעילים את האקדח, ובסופו של דבר הוא עשה חור לצורך העניין בלב, ואדם נשפך ולא הגיע חמצן למוח, ולכן הוא מת. כן, בלי טבע אין שום פעילות אנושית. כן, כל פעילות אנושית זה הכוונה היא הכרה מסוימת. לא חייב לדעת את כל חוקי הטבע כדי לפעול, רוב הפעולות אני יכול לפעול ולדעת טיפה. אבל כל פעילות אנושית היא הכרה של חוקי הטבע, ולפעול על פיהם כדי לקדם, או כדי ליצור תוצאות מסוימות. כן, אפילו פעולות, נקרא לזה מוסריות, תורניות, רוחניות, כן, התורה ציוותה אותנו לחנך את הילדים שלנו. איך מחנכים? אז יש טבע. הטבע קובע מה מועיל לחינוך, מה לא מועיל לחינוך. יש הבדל מאוד משמעותי בין הטבע שקובע שחור בלב הורג בן אדם, לבין הטבע שקובע שמעשה מסוים מקדם חינוך מסוים או הורס חינוך מסוים. ועדיין, העיקרון שהקדוש ברוך הוא יצר חוקים וכללים איך העולם נוהג, והטבע הוא טבע אמיתי. כן, אני חייב לומר, יש בתי מדרש שהגידו, שאמרו את זה, שההשתדלות שאדם עושה היא לא באמת מועילה וכו' וכו'. בדרך כלל בראשונים לא כתוב ככה. בדרך כלל הרעיונות האלה שאני הזכרתי, מקורם הוא, אני חושב שהמקור הראשון הוא האלשיך. לא שאני חלילה, כן, גדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים אמרו את זה, הדרך הרגילה שהראשונים לימדו אותנו, כולל הרמב״ם, הרמב״ן וכולי, גם הרמב״ן. מה? החריצות שקר, הכוונה של המשפט הזה היא ש... קודם כל, יש משהו נקרא גזרה, זה משהו אחר, כן? היכולת של אדם לשנות את הגזרה, איפה היא נגמרת, זה שאלה אחת. והחריצות, הכוונה היא ההשתדלות היתרה מעבר למה שנכון ודרוש. זה הכוונה, ההשתדלס היא... המילה השתדלס, לא יודע מי טבע אותה הראשון, אני לא יודע לענות לכם מי טבע את ה... אבל בדרך כלל, הנכון הוא ש... שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני אגיד את זה בשפה של הרמח"ל. הרמח"ל בדרך השם כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שהוא אחראי למעשיו, ואת השלמות שלו הוא צריך ליצור בעצמו, הוא לא מקבל אותו במתנה, וזה למעלתו של האדם ולכבודו שהוא יזכה בעצמו בשלמות, וחלק מזה גם הוא ברא את זה שהוא צריך לדאוג לצרכיו, והוא לא יקבל את צרכיו במתנה. ולפעול על פי הטבע זה למעלתו של האדם. כך כתוב ברמח"ל בפרק על תפילה, בחלק ד', פרק, אם אני לא טועה, פרק ד', אבל אולי אני טועה בשם בפרק, אבל כך כתוב שם ברמח"ל. העובדה שהאדם צריך לעבוד קשה, בזיעת אפיך תאכל לחם, זה בגלל הקללה של אדם הראשון. ככה העבודה הייתה קלה. ותנו דעתכם, שבגן עדן כבר כתוב, להודו ולשומרו. כן, האדם צריך לפעול ולעשות, אבל שוב, צריך להבין, זה לא רק העניין של פרנסה. כל העיסוק של האדם, בכל תחום שהוא, כן, אם אני מחפש לולב, כן, התורה ציוותה אותי לחפש לולב. אני קם ונגיד ביהודה א' תשרי בבוקר ואני אחפש את אתרוג. איפה אני צריך לחפש את אתרוג? תארו לעצמכם אדם שיגיד, כן, אני לא יודע, אין טבע, כן, נסע למדבר סערה לחפש שם את אתרוגים. לא, אתרוגים מחפשים בשרון. כן, שם גדלים אתרוגים, יש מקומות שגדלים, איפה גדלים ענבים? ארץ ישראל היא ארץ חיטו ושעור וגפן וטעין ורימון, ארץ זה שמן ודבש. למה לא גדלים כאן דברים אחרים? כי הטבע של הארץ הוא מתאים לדבר הזה. ארץ מצרים, הטבע שלה הוא כך, וארץ, וזה בלי גבול, כן? המצווה לקצור, לגדל חיטה, כן? אנחנו מגדלים חיטה בארץ ועושים קציר אורימר וקורמנו ושתי הלחם בשבועז. כל זה בנוי על עונות השנה, שעונות השנה פועלים לפי מסלול מסוים. יש טבע. אני רוצה לומר משפט. הזכרנו קודם את המשפט שהרמב״ן אומר, אין לו אדם חלק בתורה עצמה של רבינו. אני רוצה להגיד משפט הפוך, שאני חושב שהרמב״ן היה חותם עליו. אין לו אדם חלק בתורה עצמה של רבינו, עד שיובין וידע שכל דבורנו ומקרינו טבע הם ומנהוגו של אוילום, ואין בו הם נס כלל. ופירוש המילה נס במשפט שהרמב״ן אומר אותו, הרמב״ן אומר קרוב למה שאני אומר. הרמב״ן אומר בפרשס נוסוי, שכל מצוות התורה בנויים על חוקי הטבע. חוץ ממצווה אחת, שהיא מצווה סויטו, זאת אומרת, אין בדרך הטבע הדבר הזה ששמי סויטו יכולים להרוג בן אדם, וזה נס. אבל חוץ מזה, אומר רמב"ן, כל מצוות התורה בנויים על פי הטבע. זאת אומרת, כל חובות האדם, תארו לעצמכם אדם שיגיד, שמתי את אבנו לסכינו עם הסוי בראש הגג, ונופלו ברוח מצויו, אבל גם אמרתי שלושה פרקי תהילים כדי שהם לא ייפלו. אין צד בעולם שהאדם הזה ייפטר בבייס דין, ואין צד בעולם שהאדם הזה עשה מעשה מותר. כל חובות האדם הן מוגדרות לפי הטבע. מה התכוון הרמב"ן? הרמב"ן התכוון לומר שאדם שקרה לו משהו, טוב או רע, לא משנה, התשובה לשאלה למה זה קרה לו, היא אף פעם לא חוקי הטבע. תמיד התקבלה החלטה אלוקית על השאלה למה כואב לפלוני השן ולמה לפלוני לא כואב השן. או למה, וכן הלאה, כן? מהם השיקולים האלוקיים? זה עוד סוגיה רחבה וגדולה שצריך לדון בה בנפרד. אבל אין דבר כזה שאדם כואב לו, סתם כי ככה יצא.
גם אם איזה התעצמות.
לא, אתה עכשיו נכנס לאחד השיקולים, זה שהאדם אחראי, ואם הוא נוהג בחוסר אחריות, אם הוא שויטה, והוא עשה את זה, אז שויים הפסועים עם השם, אז הקדוש ברוך הוא אחראי לדאוג שזה לא יקרה לו. ואם זה קרה לו, אז יש שיקול אלוקי למה. אבל אם אדם עושה לעצמו, לא, לא, זה לא נכון. לא, לא נכון. לא זו בלבד. אם אדם צריך לפי דרכי הטבע לסגור את החלון, כדי שלא ייכנס גשם ויהרוס את החפצים שלו. והוא לא סגר את החלון. אומרים, חזל את זה על בריאות, צינים פחים בדרך היקש. כן, הקור והחום, שהם משפיעים על בריאות האדם, הם תלויים ביד האדם.
אומרים
זה...
שרק זה.
מה?
אומרים שרק צינים פחים.
לא, כל אי שיש דברים כאלה שהם לא תלויים ביד האדם. כן, האדם לא יכול, יש מחלות שקורות, שאין אדם שליטה עליהם. ואין, כל רבותינו, אני חושב ש... לפני שנכנסים להגדרות, מוסכם בדרך כלל רבותינו שחובתו של אדם לנהוג בדרך הטבע על פי חוקי ההיגיון. אם ישאל השואל מה ההבדל בין אדם שיש לו ביטחון באשם לאדם שאין לו ביטחון באשם, יש שלושה הבדלים. עיקריים אולי יש עוד, אבל שלושה הבדלים בולטים. ההבדל הראשון הוא בתחושה. אדם שמאמין בקודש ברוך הוא, אני אולי צריך קודם להוסיף אותו ספר. זה שהרמב"ן אומר שכל דברינו מקרינו נסם, הכוונה היא, הקודש ברוך הוא לא צריך לעשות ניסים בשביל להגיע לתוצאות שלו. אף פעם הוא לא צריך. את כל התוצאות אפשר להגיע בדרך הטבע. אם צריך שמשהו יקרה יותר מוקדם, אז הקודש ברוך הוא יכול לדאוג שבועיים קודם שיקרה משהו. כן, חוקי הטבע מאפשרים לקודש ברוך הוא להביא את מה שהוא רוצה. הסיבה שהוא עשה ניסים בקריאת ים סוף בזה, כתוב מפורש שזה נעשה כדי להודיע לבני האדם, שיהיה לבן אדם, למען הוא ידיע חור, כי לא יד הלכם לבד היחיה אודם, כי על כל מי צפי השם יחיה אודם. לכן היו ניסים בהיסטוריה ואנחנו מספרים אותם וכו'. בדרך כלל הסדר הרגיל הוא שאין ניסים. אין ניסים. וחוקי הטבע הם אמיתיים והם נכונים. יחד עם זאת, ופה צריך לשים לב, הטבע באופן פשוט לא סוגר את האפשרויות. או בשפה שהזכירו כאן קודם. הטבע הוא לא דטרמיניסטי. הוא לא. ברמה, לא. הטבע יוצר מרווח של אפשרויות. האמירה שהטבע הוא דטרמיניסטי, בוא נאמר את זה טיפה, אמרתי קודם שלא כל מה שנגיד היום יהיה דיבור טוב. האמירה שהטבע, השאלה אם טבע הוא דטרמיניסטי או לא, היא שאלה פילוסופית טהורה. שאין עליה תשובה. דטרמיניסטי זה נקרא דבר שהתוצאה, שצעד אחד מכריח את הצעד השני. כן, היה מי שאמר שבאופן עקרוני אפשר לסרטט, אם אנחנו נדע את כל מה שקורה היום, נוכל לדעת כל מה שיקרה עוד 100 שנה. כן? הדבר הזה הוא רעיון שהגו אותו אנשים, ויש לו היגיון פילוסופי מסוים, אין לזה הכרח. לא פילוסופית, וודאי לא מדעית. זאת אומרת, אין הטבע, אף אחד לא חולם על להגיע לכזה מקום.
עכשיו... בגלל חסר ידע.
מה?
מישהו חשב שאי אפשר להגיע למקום הזה, כי מבחינה עקרונית אין תוצאה.
כן, כן. הפילוסופים חלוקים, הפילוסופים חלוקים בשאלה הזאת. אין לזה תשובה, אין לזה תשובה מוחלטת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלק מהאירועים הם אירועים שהם לא תלויים בטבע לגמרי, שהם אירועים שתלויים בפסיכולוגיה. להניח שגם הפסיכולוגיה מוכחת, ההשפעה שיש לבני אדם וגם לבעלי חיים על מה שקורה בעולם, היא גם גדולה ומשמעותית. אז גם אם נגיד שהטבע הוא מוחלט ברמה...
מה? תמיד תוצאות הן בגלל סיבות, רק שזה מאוד מורכב
לחשבל. ההנחה שאתה אומר אותה, אני לא אומר שהיא לא יכולה להיות נכונה. אני אומר, מי שאומר אותה, אין סיבה לומר אותה חוץ מהנחת יסוד תיאורטית, שנראה לו שככה זה צריך להיות.
אני לא מבין מה האפשרות השנייה.
לא זאת החוויה שאדם תופס אותה במציאות. אנחנו יודעים שחוק המספרים הגדולים, לצורך העניין סטטיסטיקה, זה, 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 זה חוק שאין לו, כן? אפילו ברמת הקוונטים אנחנו לא בטוחים שיש דטרמיניזם. אין איזה קשר להשגחה פרטית. זה אסור להרבב, אבל כדוגמה לזה שהדטרמיניזם הוא לא מוכח, זה סוגיה פילוסופית כבדת משקל. אנשים, אני אומר את האמת, אנשים פילוסופיים אמרו כך ואמרו כך, היה בזה מחלוקת, ועד היום חלקו בזה. לי כאדם מאמין, נוח יותר לבחור את העמדה הזו. אלה, יש יהודים טובים, יש יהודים, כן. יש יהודים טובים שחושבים אחרת, יש יהודים טובים שאומרים שהטבע הוא מוחלט והקדוש ברוך הוא מתערב ועושה ניסים מדי פעם. והניסים, יש לו כלל כזה לקודש ברוך הוא.
מתערב במובן הזה שהוא משנה את חוקי הטבע?
כן. יש לקודש ברוך הוא כלל כזה שהוא לא עושה ניסים כנגד חוקי טבע ידועים. מזה צמחו כל מיני רעיונות שלא לספר שפלוני חולה במחלה הזאת כי אז התפילה תהיה. היה לי חבר שנולד לו בן. הוא התקשר אליי, לא טועה, 24 שעות אחרי הלידה, או קצת יותר, אומר שהרופאים אומרים שיש לילד מום רציני בלב, וככל הנראה הילד לא יחיה יותר מכמה חודשים וכו', הוא היה במצב רוח מאוד קשה וכו'. לקח לי יום או יומיים להתארגן, באתי אליו לבקר אותו בבית חולים, כן, קרה דבר קשה מאוד, אז הוא אומר לי, לא, הרופאים עשו צילום נוסף, התברר שזה... אז הוא אומר לי, הרופאים אומרים שהצילום הראשון כנראה היה טעות, אבל לא, מה פתאום? אין סיבה להניח כך. החור נסתם. למה יש למעל הקודש ברוך הוא לסתום את ה... כל העובר הוא יוצר ברחם אמו, הכל בסדר. אז רק לסתום את החור זה בעיה. אין לו מה שניסים גלויים, הקודש ברוך הוא לא עושה. אז זה שהרופא חושב שהצילום היה טעות, אז זהו. והברית עוד הייתה בזמן, הוא אמר את זה בברית, בדרשה בברית, שהוא אומר, הילד הזה נולד בלי חור בלב, אין לו שום סיכוי לחיות. אמרתי לו, למה אתה חושב שזה שהיה לו חור בלב זה? אולי, אולי הלב נעלם ונוצר מחדש, למה להניח שהקדוש ברוך הוא סתם את החור? כן? ובכלל, מי אמר לך שזה הילד שלך? אולי הקדוש ברוך הוא יצר ילד חדש? הדבר הזה, לא, המשכנו להתווכח עם זה עד, לא, המשכנו לדבר על הנושא כבר אחרי תקופה, אבל הרבה זמן אחר כך הוא נשאר בעמדתו. נו, אני, אין הכי נעמי.
חוויה רגשית, מה?
לא, זאת לא שאלה רגשית.
לא, מבחינתו זה חוויה רגשית.
עוד הפעם, חוויות רגשיות הן חוויות רגשיות, אבל השאלה היא אם אנחנו תופסים שיש טבע או לא, אני חושב שאין סיבה, בואו נחלק את הדברים. מה שהתוירו, יסודות היהדות שעומדות כאן, זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וכשקורה לי משהו, הוא קורה בחשבון אלוקי. כן, משהו אני מתכוון דבר שיש לו משמעות, כן? אני לא אמרתי את הטענה שאומרים בשם הבעל שם טוב, שכל דבר קורה בהשגוחי פרוטיס. כן, הבעל שם טוב שואל את השאלה, האם העלה הזה מונח כך או כך, חייב להיות לזה גם החלטה אלוקית, כי הוא לא מוכן לקבל שיש משהו שכאילו הוא, לא, הוא חור, כאילו הקדוש ברוך הוא לא נגע בו. לי הפעיה הזאת לא מפריע, כי אם אין משמעות בשאלה אם עלה כאן או עלה כאן, אז באמת אז הקדוש ברוך הוא לא מוטרד בזה, אז הוא נותן לזה לקרות כך או כך. אבל אם למישהו כואב, והכאב שלו אכפת הקדוש ברוך הוא מכל כאב, ודאי שבן אדם, על בעלי חיים נגיד הערה עוד מעט, על בעלי חיים, אני, על בני אדם, אין ספק שאין אדם שכואב לו, והקדוש ברוך הוא לא ער לזה ומחליט שזה יקרה, כי זה נכון שזה יקרה. חלק מהשיקולים של הקדוש ברוך הוא זה עונש ושכר, זה ודאי נכון. האם זה כל השיקולים? אפשר להוכיח מהמקרא עצמו, הדוגמה הכי טובה היא ספר איוב. ספר איוב עסוק בשביל לדון בסוגיה של שכר ועונש, והוא מספר את הסיפור שאיוב, השטן מעיד שאין בו שום פגם, ואף על פי כן הוא סבל. שיהיה ניסיון, יש סיבות תוספות חוץ מעונש. אבל אין דבר כזה, וזה בעיניי יסוד באמונת ישראל, שהקדוש ברוך הוא, יש לזה משהו עמוק מאוד, כי זה אומר בעצם, שכל מה שקורה לי, אני מנהל תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. יש לי פה כוס כל הטעימה, הקדוש ברוך הוא אחראי לזה שזה נמצא פה. כן, הוא עושה את זה בלי שום נס. הכל בדרך הטבע. לא צריך שום נס. הרעיון של פלוני לקנות, הרעיון של פלוני לייצר, וכן הלאה. כן, החוכמה של בני אדם. כן, אבא שלי שיהיה בריא, סובל מכאבים הרבה, והוא מקבל לאופטלגין, אופטלגין עוזר לו. מדי פעם הוא אומר, שלוש תודות לקדוש ברוך הוא על האופטלגין. תודה אחת על זה שבני אדם יש להם שכל להמציא אותו. ואין, זה לא מובן מאליו שאנשים יש להם תבונה ושכל, ואנשים עשו את זה, כן? תודה מספר שתיים, שאני חי במקום, בתנאים שיש אופטלגין. הוא אומר, אני מתאר לעצמי שהיו אנשים בהיסטוריה, ויש היום אנשים, הוא אומר, חטופים בעזה, אין להם אופטלגין, גם אם כואב להם משהו. זה גם לא מובן מאליו שיש לי. ודבר שלישי, שהכאבים שלי הם כאבים כאלה, שאופטלגין עובד להם. יש כאבים כאלה שזה. אז זה שלוש תשובות, שלוש תודות נפרדות. הכל בדרך הטבע, והכל תודה להשם.
הרעיון שדרך הטבע זה נס, יש
להתנגדות לרעיון
הזה?
יש התנגדות, יש לי התנגדות עמוקה מאוד לרעיון שהטבע הוא לא אמיתי. זה מוריד אחריות...
נס לא אומר שזה לא אמיתי.
אפשר להשתמש במשחקי מילים איך שרוצים. אני אומר לך מה אכפת לי. כשאני עשיתי משהו, אומר הרן, וזוכרתו, כי השם אלוהיכך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אומר הרן, אל תגיד, הפסוק לא אומר, השם אלוהיכך הוא הנותן לך חיל, כי זה לא נכון. כי אתה עשית את החיל בעבודתך. אלא הקדוש ברוך הוא אפשר לך לעשות את זה.
אתה יכול לעשות הכל, ועדיין אם לא יהיה לך את המושג הזה, שאתה עשיית הנשמע, אז אתה לא תצליח.
אני מסכים שישנם... אני לא שואל קושיות על הרמב"ן, הרמב"ן מובן לי לגמרי. אני רק אומר שכשהרמב"ן אומר כולם ניסים ואין בהם טבע מנוגע שלא יהיה מכלל, הוא לא מתכוון נס באותו מובן שאנחנו אומרים שעושה לי ניסים בזמן הזה. כן, הוא מתכוון נס שזה הכרעה אלוקית. אף פעם לא תגיד, פלוני מת, למה הוא מת? תשמע, הייתה פה תאונת דרכים, והוא פשוט ישב בצד הזה, והאוטו... זה נכון. דרך אגב, זאת אמת. זה נכון, אם קוראים לאדם ושואלים אותו למה התאונה קרתה, כן, קוראים לרופא, רוצים לאבחן, והרופא אומר, תשמע, עשית עבירות ולכן קיבלת כואב לך הראש, הרופא הזה עושה מלאכתו רמייה. זה לא נכון, ככה לא עונים. הבן אדם חולה כי היה לו חיי... כן, יש הרבה תשובות שמותר לרופא להגיד, אני לא יודע, זה יותר הגיוני. אבל אסור לערבב את הדברים, כן? כי יש לי תפקיד, והרבה תפקידים, לפעול בעולם, התפקידים כולם על פי הטבע.
מה מגדיר משהו טבע?
מה?
מה מגדיר משהו טבע? זאת אומרת, הגוף של הבן אדם.
חוקי הטבע.
שיש
לאדם
מגיע ומייצר
וכו'. זה חוקי הטבע. יש חוקים, יש חוקיות, יש סיבתיות.
מה מחליט? מה שחוזר על עצמו עוד פעמים?
רגע, עכשיו...
מה מחליט
על זה? אני הרשיתי לעצמי קצת להיכנס לדברים שהם לא דברי תורה, אבל באופן עקרוני התאספנו בשביל ללמוד תורה. הטבע זה נקרא הסדר הטבעי של העולם, הסדר הרגיל של העולם, שבנוי על חוקים, ויש דרך לבני אדם להבין את החוקים. יש דברים שאנחנו אולי לא יודעים, אבל כן, אנחנו לומדים, מבינים את החוקים, יודעים איך לפעול על פיהם, ויש סיבתיות. זאת אומרת, כאשר בן אדם עשה משהו, הוא עשה את זה. אל תגיד, כן, זה לא רופא שריפא את החולה, הרופא ריפא אותו, כן? דיינו, הייתה מחלה כזו וכזו, לצורך העניין היה איזשהו גידול, הרופא חתך, הוציא את הגידול, ועכשיו הגוף עובד כמו שצריך. כן, אני לא אומר, תשמע, כן, זה מאוד מאוד משמעותי בעיניי, כי כל האחריות של האדם, מבחינה מוסרית זה לא נכון. האחריות של בן אדם למה שהוא עושה, תלויה בשאלה שיש טבע, אם אין טבע, אני לא אחראי לכלום. וכבר פגשנו אנשים שאומרים שאחרי שעשיתי, זה כבר לא אחריותי. לא נכון. לא נכון, עשיתי משהו רע, הכאבתי לשני, איך עשיתי, איך הכאבתי לו, פעלתי באופן כזה שהטבע גורם לאור לסבול, כן? הפעלתי את הטבע, זה נקרא שגרמתי לשני כאבים. לצורך העניין, שמתי אבן באיזשהו מקום, והוא הלך שם ונפל ושבר את היד. אני ניגש אליו ואני אומר לו, סליחה, עשיתי לך משהו לא טוב. אז הוא אומר, לא אני עשיתי. עכשיו, זה נכון? בהחלט זה נכון, שזה שעשיתי לא חייב את התוצאות. היה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ידאג לו ויעביר אותו במקום אחר. והקדוש ברוך הוא קיבל החלטה. יש פה גם החלטה אלוקית שהוא יעבור שם וכו'. אבל יש לי אחריות למה שעשיתי. והאחריות היא כי יש קשר, יש קשר סיבתי בין סיבה לתוצאה. ואדם ש... ועכשיו, אנשים, אני כן ירחיב קצת, מפורסמים מאוד דברי הרמב"ן בפרשת בשלח, מה לרויפה בבייס אויסר רוץ נשם. צריך להבין, הרמב"ן אומר את זה על זה שכתוב בפסוק, כי אני השם רויפכו, ואומר שיש ברכה לישראל שהם אף פעם לא יהיו חולים. כמובן שהברכה הזאת לא קיימת בזמן הגלות. אבל גם בזמן שהיא קיימת, אין הכוונה שיהודי יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהשתולל. לצורך העניין לאכול הרבה קולסטרול ולעשן סיגריות, ובוודאי שלא. אלא הכוונה, הוא ודאי מחויב לפעול לפי שמירת הבריאות, הוא ודאי מחויב בה. מהי שמירת הבריאות? לפי איזה כללים, הרמב"ן כרופא, איזה כללים הוא קבע לחולים שלו לשמור? לחולים או לא לחולים? רפואת הבריאים היא מקצוע שלם ברפואה, רפואה מונעת. לפי מה הוא קבע? למה הוא אמר לא לאכול הרבה או כל מיני דברים כאלה? כי הייתה לו ידיעה מה הטבע אומר. הטבע אומר שהנהגה מסוימת מזיקה. אחרת, כן, למה נניח שהרופא יגיד לאנשים להיזהר מלאכול הרבה? אולי תאכלו הרבה מאוד? תשובה, היא צריך להכיר את חוקי הטבע ומזה גוזרים את חוקי הבריאות. וכשאדם מורד בחוקי הבריאות, נוהג לא נכון, הוא מזיק. הוא מזיק. זה מזיק. עכשיו, זה לא מזיק בוודאות. יש מצבים כאלה, יש מצב שאדם קופץ מהגג שכמעט לא ייתכן בעולם שהוא ינצל בגובה מסוים. אבל ברוב המקרים, אדם שיוכל הרבה קולסטרול ויעשן הרבה סיגריות, כן, יכול לספר לך סיפור על אנשים שחיו, כן, הרב שח היה מעשן מאוד הרבה, והוא חי עד גיל 100 והוא הפסיק לעשן בשנים האחרונות, אבל הוא, כשהוא ישן, הוא ישן המון. והוא האריך ימים. האם זה קושייה על חוקי הטבע? זה לא קושייה על חוקי הטבע. זה לא הכוונה שקרה פה נס. אז שוב, האמונה שלנו אומרת שכל מה שקורה לאדם, אני מדגיש.
מה הוא מתכוון? מתי לא צריך? מה הוא
כבר?
שיש כאילו
השגחה
עליונה
באופן
דלוי? אז לא צריך.
לא, לא. הרמב"ן אומר שאם בן אדם בישראל נמצא בזמן שיש השגחה גלויה והוא חלה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה חולה. והוא לא צריך ללכת לטפל בזה. כן, הרי הוא לא אמור להיות חולה. כן? יש פה גזירה אלוקית שהוא יהיה חולה, ייתכן שהמחלה הזאת תביא אותו למוות, וזה מה שצריך לקרות.
מה מגדיר לידה ומוות כחוקי הטבע?
ודאי. המוות הוא אחד מחוקי הטבע הכי, הכי, הכי בסיסיים. אולי חוק הטבע הכי, הכי משמעותי. יש טוענים שזה הדבר היחידי הוודאי. המוות. כן, שוב, המוות הוא חוק טבע במובן הכללי של המילה, כן? זה שבני אדם מתים, זה חוק טבע. כן? זה שפלוני מת בגיל כזה ופלוני בגיל כזה, הטבע מאפשר הרבה אפשרויות. והקדוש ברוך הוא אחראי לזה. דרך אגב, כן, זה... המוות הוא תופעה מאוד מאוד מרכזית בניהול של העולם, והקדוש ברוך הוא קבע אותה כחוק טבע.
מה ההבדל מתי שיש השגחה גלויה, למה, כאילו,
אנחנו מבינים שכל... הרמב"ן אומר שהיה ברכה שהקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל שם, שהם לא יהיו חולים, אלא הם יהיו בריאים עד היום שבו הם צריכים למות. עכשיו, כשאדם מקבל גזירה אלוקית, אתה היום הולך למות, הוא לא צריך ללכת לרופא. כן, הוא קיבל את הגזירה, הודיעו לו שעכשיו הוא הולך למות, כן? אז הוא צריך להגיד וידוי ולמות. אבל אם, ודאי שאדם צריך לשמור על הבריאות. כמו שאדם שיש לו פרנסה, אדם שיתברך, ועם ישראל יתברכו בהרבה ברכות, שתהיה להם פרנסה ברווח, אין הכוונה היא שהיהודי יכול לקחת את הכסף שהוא קיבל, את הפרנסה שלו, לזרוק את זה לפח, ואחר כך להגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לי? הוא צריך לנהוג נכון, האחריות היא מידה בסיסית. ואחד מהיסודות הגדולים של ההנהגה האלוקית היא תפילה. כן, אחד הדברים שמשפיעים, שוב, אין לנו כלי שמבטיח ומכריח שהקדוש ברוך הוא ישמע. תפילה היא לא, אין פירושה שזה מנגנון שאני מפעיל אותו. ואם אני אגיד 40 פעם איזה פרק תהילים, אז על הדעת תהיה התוצאה כך. זה ניסיון להפעיל את הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא, יש לו, מה שנקרא, הוא ריבון. הוא מחליט לעצמו מה שהוא רוצה. כן, שמעתי משכני, הגוען רבי יוסף שרייבר, הוא אומר, כתוב בתהילים, אנחנו אומרים את זה באלף, השם ואלוקינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. הגויים, כל אחד מביא את האליל שלו, ומראה איזה אליל יפה יש לו, מזהב, מכסף וכו', באים ליהודי, אומרים לו, איפה האלוהים שלך? תראה גם אתה. אז הוא אומר, אלוקינו בשמיים, אני לא יכול להראות לכם אותו. הבנתי, בסדר, אתה לא יכול להראות אותו, אז תפעיל אותו. תסדר שיעשה, אבל כל אשר חופץ עשה, הוא עושה מה שהוא רוצה, לא מה שאני רוצה. כן, אני לא יכול להפעיל אותו. אני יכול לבקש ממנו, בבקשה, הקדוש ברוך הוא נענה לבקשות. יש לו מידה כזאת, זה אחת המידות בהנהגה האלוקית, ותפילה גורמת לזה שאני אקבל את מה שצריך. השיקולים האלוקיים הם רבים מאוד, ואני לא יודע את כולם, ואפילו לא את רובם, ואני לא יכול להבטיח לך שמה שיקרה. כן, היה פה איזה סיפור פעמים, שנחטף בחור ישראלי בשם נחשון וקסמן, ועם ישראל כולו התפלל עליו, ובסוף הוא נהרג, אז אבא שלו אמר, אבא יכול גם לפעמים להגיד לא. כן, זה פשוט, לא צריך, שנעשה את זה בצורה יותר פשוטה, כן? התפילה, בקשה, היא דבר שיש לו מקום, וזה אחד מיסודות החיים שלנו, שלתפילה יש מקום, ואנחנו מבקשים מהשם, אנחנו לא מבקשים מהניסים. זה משנה שלמה במסכת ברכות, וצריך לדעת את זה, כן? אנחנו לא מבקשים על ניסים, פירושו שהדוגמאות שמופיעות במשנה זה לא מבקשים על עובר שיהיה זכר. ואותו דבר, לא מבקשים לאדם שהלב שלו מכוער, שאלו אותי השבוע את השאלה הזאת, כאילו על אדם שמבחינה, בדיקה גנטית מלמדת של עובר, מלמדת שיש לו מום מסוים, האם אפשר להתפלל שהמום הזה לא יהיה? התשובה היא ודאי שלא. כן? זה תפילה על נס. הוא אמר לי שיכול להיות שהרופאים טועים, יש אחוז מסוים של טעות. תפילה שהרופאים טועים היא תפילה לשעובר. זה יכול לקרות, יכול שזה נכון, אני לא... אבל אין, התפילה היא על העתיד, כן? אם אכן המום הזה כבר קיים, אם המום הזה לא נכון, אז אין מה להתפלל. עכשיו, אין טעם להתפלל שהרופאים טעו, כן? אין כזו תפילה. והמשמעות של זה שטבע הוא דבר אמיתי, כן? אין גם חולה, כן? כך כתוב בגמרא, כן, כל שאינו מבקר הסחוי, הרי זה שופך דומים, שאינו מספלל עולוב, לא אישי יחיה ולא אישי יומוס. הוא לא יודע מה המצב שלו, והוא לא יודע איך להתפלל עליו. אז אני לא מתפלל על אנשים שימותו, לא זה, אבל שהיו מקרים שדיברו, הילדים שלי צוחקים, שכשיש מודעות בעיתון על לבקש רחמים על מישהו, זה, הכוונה היא, רוצים שכשיודיעו שהוא הולך למות, שתתכונן נפשית וכו', לא מתכוונים ברצינות. כשהוא חולה ואפשר להתפלל עליו, אז עדיין זה סוד, לא רוצים שתדע. אבל עקרונית, צריך לדעת שאני זוכר שהיו אנשים מגדולי ישראל, אנשים מבוגרים מאוד שחלו בימים האחרונים, אמרו תהילים, הייתי בקודש, הרב שחר היה בעל ערש דווי. היה לי קצת מוזר, שאלתי את אחד האחרים שלי, מה אתה רוצה? עוד כמה שנים אתה רוצה, ואז תגיד שזה בסדר. כן, יש טבע. יש סדר, המוות הוא טבע שאנחנו לא אוהבים אותו, אבל הוא חלק מהטבע, ואני התפללתי שזה יהיה בלי איסורי.
דור
שהשתנה,
אבל פעם זה היה... יש תגיד. אבל פתאום
בדיוק
שנחסם יד 120.
אני מסכים איתך שלאופן כללי להתפלל שהמדע יתפתח ואפשר יהיה לקדם את הרפואה, זה דבר נכון. אבל כשאדם מסוים חולה ברגע מסוים, כמה הפיתוח הרפואי יכול לעבוד ביומיים הקרובים, נראה לי קצת רחוק.
טבע שעד 120, פעם זה היה יותר. החוק טבע עצמו
הצטמצם
פתאום.
טבע יש לו השפעות שונות. הטבע, אתה לא יכול, טבע שלא קיים היום, הוא לא קיים. אתה יכול לשאול למה זה קרה?
כל הזמן שהקדוש ברוך הוא השגחה פרטית.
שוב, יש פה כמה סוגיות שצריך לזה. ודאי שהקדוש ברוך הוא קיבל החלטות ומקבל החלטות. ודרך אגב, חשוב לומר את זה, הפיתוח של הרפואה הוא אחד המפעלים הגדולים של המין האנושי, של בני אדם, והוא דבר גדול וחשוב מאוד. והעבודה הגדולה להשם לפתח את הרפואה ולקדם את זה. אני ראיתי אנשים שכותבים את זה, כאילו, עולה על דעתך שפעם אנשים מתו בגיל צעיר יותר בגלל שפיתחו את הרפואה, יש לזה סיבות אחרות. אינני יודע מה הסיבות בדיוק שכל אדם חי בתקופה מסוימת, אבל פיתוח הרפואה הוא דבר אמיתי. הוא דבר אמיתי. זה נכון שלנו כיהודים יש לנו תפקיד יותר גדול ויותר משמעותי מאשר פיתוח הרפואה, והוא להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, להביא לעולם את הערכים של חסד, צדקה ומשפט וכן הלאה. אבל שוב, העקרונות הם, 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 הם פשוטים. הטבע הוא דבר אמיתי ונכון. ואנחנו חיים בתוך הטבע ופועלים בתוך הטבע, זה גוזר גם את המחויבויות שלנו וגם את את האופן, את השפה שלנו, כן, איך אנחנו נוכל לדעת איך לפעול. אנחנו פועלים, לצורך העניין, כן, אם ישאל מישהו באיזה, נגיד שיבואו לרבנים לשאול אותם איזה מהירות מותר לנסוע בכביש ספר אחד, איך הרבנים יענו על זה? הם יצטרכו לקרוא לאנשי מקצוע, לשאול אותם מבחינת הסבירות, מה הסטטיסטיקה, וכמה מהירות משפיעה על סכנות, כן או לא, ולהעריך כמה סיכון מותר לקחת לעומת כמה שיקולים וכן הלאה, ואני לא יודע בדיוק כחונים, אבל אין דרך לענות על השאלה הזאת בלי לקבל את העיקרון של סטטיסטיקה. זאת אומרת שסטטיסטיקה היא אחד מעקרונות הטבע. כן? הסטטיסטיקה לא קובעת באופן מוחלט, האם היום ימות מישהו או מחר ימות מישהו, האם פלוני ימות או פלוני ימות.
זה קצת היה בן אדם, למה לא להגיד שאדם מבקש מאלוקים, שיעשה נס? אומרים כל יום, אני סך שבכל יום ימונו. אני מבקש בכל יום שיעשה
נס. אני חושב שהשימוש במילה נס משמש גם בחז"ל לדברים שונים. המשנה אומרת במפורש, שנייה אחת, בואו נעשה סדר. המשנה אומרת במפורש שעל ניסים ממש אנחנו לא מבקשים. גם נס שאף אחד לא ידע ממנו. כמו למשל להחליף עובר לקיבה לזכר.
עכשיו, זו בקשה מטומטמת.
לא, זה לא מה שהמשנה אומרת. אתה יכול להגיד דברים שאתה רוצה להגיד. המשנה אומרת, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ברא, בשפה של החזונים, שהטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות התברך, והוא חפץ בטבע.
אבל אם נדבר כדם ראשון ראי,
אני מדבר מהם. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עובר על הטבע, הטבע מחייב, הטבע...
לא, למה זה מפריע לאלוקים?
עד כמה שאני מדבר עם ראי הוא?
למה זה מפריע לאלוקים? כי אם אתה... אני יכול רק להגיד לך סברות. נראה לי שאם הטבע מתחיל להתבלבל, אם אין טבע בעולם, אז איבדנו את האחריות של אנשים על מה שהם עושים. איבדנו את היכולת של אנשים לפעול, כן? אני יכול... עכשיו, כן, כל הדרך שלנו לפעול, תחשוב, אם היית יושב באיזה משרד ממשלתי ומחליט איך לתכנן את התוכנית של משרד הבריאות, כן, אתה צריך לעשות חשבון כמה אנשים חולים במחלה המסוימת הזו וכמה אנשים חולים במחלה המסוימת הזאת, או שתגיד, אולי מחר כולם, די, המחלה הזאת תיעלם, בוא נתפלל, כל הממשלה תעמוד ותגיד פרק תהילים, והמחלה היא תיעלם, ואז לא יצטרכו את החור הזה בתקציב.
לפחות
שזה תוכנית תפילות, כן, חוץ מזה שיש פה גם בעיה נוספת גם, שאתה, כל רצון, לצורך העניין, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס והלב יכול להסתדר. למה הוא צריך לסתום את הלב? הוא יכול לתת לילד לחיות עם לב מחורר? על זה הוא ענה לי, החבר שלי, אז הוא היה טריפה. כאילו, אז בהכרה הלכתית, הוא היה טריפה, מה אכפת לו להיות טריפה? אם הוא יחיה ככה 80 שנה, מה...
זה לא טריפה.
זה
מושג
של טריפה.
זה לא טריפה, אחרי 12
חודש. כן, כל התפיסה, כל...
מה? הרוג אותו.
כן, יהיה מותר להרוג אותו עם הטריפה, כן.
מה לגבי להתפלל
נסת
אסתי?
אצל
האבות
ברור
זה לא ככה.
מה
אומרת? בסדר, אז הגמרא אומרת שהאבות יש להם דין מיוחד. אבל אנחנו לא מתפללים על ניסים. עכשיו אתה שואל אותי, מה זה נקרא נס? אני מוכן לקבל גרסאות מקילות. זאת אומרת, כאילו, אם יגידו לך שיש דבר מסוים שקורה, לעתים מאוד נדירות הוא שואל נס סטטיסטי. בחינה סטטיסטית האפשרות שזה יקרה היא מאוד רחוקה. אני מוכן בדויחק להגיד שאפשר להתפלל על זה. בדרך כלל, התפילה צריכה להיות תפילה קבועה ותמידית, להתפלל על כל מה שקורה בחיים, כדי שזה יהיה טוב, שיצליח. דברים שיכולים, וצריך לדעת את זה, כן? הדברים הכי פשוטים בעולם, תלויים בסייעת נשמעי. כן, האדם הולך לעבודה, העבודה יכולה להצליח, ויכולה לא להצליח. זה לא איזשהו...
בעצם התפילה, זה לא התערבות בסטטיסטיקה, בעצם?
התערבות במספר, הקדוש ברוך הוא ישמור על המספר הסטטיסטי. הוא לא יעבור על המספר הסטטיסטי. יישאר הסטטיסטיקה שהטבע דורש. אז התשובה לזה שהקדוש ברוך הוא יגמול עם בני אדם בדרך שהוא ימצא לנכון, בלי לי...
לא כמעט קטן אבל, לא כמעט קטן, זה משה הכל, כאילו לא משמעותי בכלל. לא כמעט משיך אותו דבר.
זה מאוד מאוד משמעותי בשאלה האחת והיחידה. אז אני עונה לך, זה משמעותי מאוד בשאלה האחת והיחידה. מה יקרה לי? כן, האם אני, כן, אתה צודק שמבחינה סטטיסטית כמה אנשים ימותו באופן כללי זה לא ישנה, אבל אני רוצה לחיות, ולכן התפילה... אני חושב שזה הרבה יותר רחב, הרבה יותר רחב. אני רוצה להתייחס לעוד דבר, לשאלה המפורסמת שאנשים שואלים אותה. האם נעשה בדיקה סטטיסטית, האם אנשים דתיים חיים יותר או לא חיים יותר? השאלה הזאת, יש בה בעייתיות מאוד גדולה. אני אסביר גם למה. בגלל שקודם כל הסטטיסטיקה קובעת, אני לא לוקח את זה כנתון משמעותי, אבל זאת הסטטיסטיקה, שאנשים דתיים חיים יותר, מבריאים יותר במחלות, ועוד הרבה מאוד בעיות יש להם פחות. הסטטיסטיקה קובעת ככה באופן ברור, ברוב המקורות. נכון שלא לכל התחומים. יש מחלות שלהם הסטטיסטיקה לא...
גם נוצרים. מה? בין
חרדים
ודתיים גם יש.
כן, נכון. האם אתה חושב שנוצרים לא מתפללים?
לא, ברור שכן.
אז זאת הלאה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שכל סטטיסטיקה כזו, אנחנו נסביר אותה בדרך טבעית. וזה נכון. זה אמיתי. כי באמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא פועל לפי הטבע. הקדוש ברוך הוא לא יפעל שום פעולה שאין לה הסבר טבעי. אז לכן זה נכון, אתה צודק. האם הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בזה כדי שתפילה תועיל? עכשיו, האמת היא הרבה יותר מורכבת. קודם כל, אנחנו לא יודעים באמת מתי טוב לאנשים ומתי רע. זאת אומרת, שוב, הדברים שאנחנו יודעים זה איזה מכוניות יש לבני אדם. אבל פחות אתה יודע כמה שלום בית שלו טוב או לא טוב, אבל מי שכל נער מגיל, לא יודע איזה, יסכים איתך, ששלום בית הרבה יותר חשוב מאשר מכונית יפה. אבל את השלום בית הוא לא רואה, ולפחות הוא לא חושב שאפשר לראות, ולכן הוא לא יודע, ואת המכונית הוא רואה, אז הוא שואל, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם לא יודעים מי מתפלל ומי לא מתפלל. אני לא יודע. כן? כמה מתפללים, איך מתפללים, יש כל כך הרבה דברים. התשובה האמיתית היא שהשאלה אם הקדוש ברוך הוא עונה לתפילה או לא, היא שאלה אמונית. היא לא שאלה שאפשר לענות עליה מתוך המציאות. אני יכול להגיד לך שבחוויה שלי, כמה וכמה פעמים התפללתי והקדוש ברוך הוא נענה. לא חושב שאני יכול להביא לך ראיה. מה? אמת. אמת. התשובה לזה היא שאני מפרש את המציאות מתוך האמונה שלי. האמונה שלי היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, נוכח בעולם, פועל בעולם, ואחת מהמידות שהוא משתמש בהן זה שהוא שומע תפילה. ולמה, עכשיו השאלה, ופה נמצאת הנקודה הבאה שהיא מאוד מאוד משמעותית, אבל בא לעסוק שבוע הבא. ההיגיון הפנימי, האלוקי של שומע תפילה. למה שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילה? באיזה אופן התפילה עובדת? זה חלק מאוד משמעותי בסיפור, כי אנשים מרגישים שתפילה זה סתם. סתם אמרתי כמה מילים, והם לא תופסים את המשמעות. וזה דורש הבנה והתבוננות ולמידה. אבל העיקרון הראשון, והוא באמת רחב יותר מהנושא של תפילה, העיקרון של השגחה פרטית זה הקדוש ברוך הוא לא נתן את עולמו למקרים. אין דבר שקורה בעולם לבני אדם. כן? אולי כן נגיד משפט על בעלי חיים. בעלי חיים הראשונים נקטו בפשטות שאין השגחה פרטית. אישית, אני נוטה לחשוב שיש. רוב הראשונים נטו להגיד, זאת אומרת, זה ברור שבעלי חיים אין להם בחירה ואין להם שכר ועונש. אבל האם, אפילו בפסוק כתוב, תעשה אדם כדגי הים. כאילו שבני אדם הם כמו דגים, ודגים כאילו הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אם הם סובלים. אני חושב שהקדוש ברוך הוא אכפת לו כל סבל של כל דג, ואין דג שסובל לחינם.
תראו, היולה זו שקורית
לילה.
מה
עם כל
הרבה
שאכפת לו שאתה עוקר או מוכר
ושתיפה? לא. אם אכן זה, אם אכן זה כואב יותר, אז זה לא כואב, אכפת לו, בעל צרף תבריאות, שתעשה את זה טוב ונכון. אני חושב בסוגיה אחרת, לא, זו סוגיה רחבה מאוד. אבל זה כבר עניין שאני אומר עוד פעם. אישית אני חושב שה...
אין לצוות שבן אדם גם מושך למקרים?
לא.
כתוב ארתימים בקרי, לא? זה לא
הכוונה? לא, זה חלק מהשיקול של השכר ואומר לזה, כמה הקדוש ברוך הוא ישמור הבן אדם, כמה לא ישמור הבן אדם, אבל העיקרון הוא זה, ויש פה, שוב, אני רוצה לסיים במשפט שמגדיר ומסדר. אין, קודם כל דבר אחד פשוט, עצם המקרים שקורים בעולם הם הדיבור של הקדוש ברוך הוא. כן, גם אם אני לא יודע למה, וגם אם אני לא יודע איך, וגם אם השיקול של הקדוש ברוך הוא מערכתי, כן, אני לא יודע מה השיקולים שיכולים לא יכולים להיות. עדיין, אם קרה לי ככה, קורה לי ככה, אני פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו תודה רבה. ואם קרה לי דבר שכואב לי, הקדוש ברוך הוא אומר לו למה. זה החיים של אדם דתי. דבר נוסף הוא שתפילה היא דרך אמיתית ונכונה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, שבני אדם יכולים להשפיע על ההנהגה האלוקית. הם לא יכולים להכריח את ההנהגה האלוקית, הם לא יכולים לקבוע מה היא תעשה, הם יכולים להשפיע על ההנהגה האלוקית, והתפילה היא המקום שבו מתקיים הקשר הכי מרכזי אולי של אדם והקדוש ברוך הוא, בזה שאדם פונה להשם ומבקש ממנו. ובפורש, אחד הדברים שהיהודי צריך להתרגל, זה לפנות לקדוש ברוך הוא לבקש שיהיה לו פרנסה, ושיהיה לו בריאות, ושיהיה לו, כן, וכן הלאה, בלי גבול, שנזכה תמיד להתפלל, ושהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו.